וחנניה בן חזקיה שמו, שאלמלא הוא נגנב ספר יחזקאל. כשערכו את הטרח הגיעו לספר יחזקאל ורצו לגנוז אותו. למה? שהיו דבריו סותרים דברי תורה. רש"י מביא דוגמה, למשל כתוב שנבלה וטרפה לא יאכלו הכהנים. מה, רק הכהנים לא אוכלים נבלה וטרפה? וגם כתוב שיש קורבן מיוחד שמקריבים בשביעי לחודש ניסן, ואין לזה רמז בתורה. יש עוד כל מיני נושאים בספר חזקאל, בעיקר סביב המקדש והכהונה, שנראים המצאות לא קשורות לתורה. טוב, מה הוא עשה? הביאו לו 300 גרבי שמן, לקחו לו מלא שמן, הביאו לו להסתגר בזה מקום שיוכל להדליק אור, וישב בעלייה והסתגר והתחיל ליישב את כל הסתירות מספר יחזקאל לתורה, ובזכותו בעצם ספר יחזקאל הסתדר עם התנך ונכנס לתנך. שמו של אדם, השם שלו זה חנניה בן חזקיה. השם של האדם מתייחס לפי פעולותיו שפעל על זולתו. כי שם זה כלפי חוץ. שם זה איך שקוראים לך, הסביבה, איך היא קוראת לך. זאת אומרת שהשם קשור למעגל החברתי שלך. זהו ההפרש שבין שם האדם לעצמו של אדם בכלל. בין שם האדם לבין עצמו של אדם. זאת אומרת, זה השם וזה אתה. האדם בכלל, כשאני מדבר על האדם, הוא יכול לומר מצד עיניו של אדם לעצמו, ושבינך לבין עצמך. אמנם שם, אין אדם צריך לשם בשביל עצמו. אם אדם היה, נגיד, היה לבד באיזשהו מקום, הוא לא צריך שיהיה לו שם. הוא מסתדר עם עצמו לבד גם בלי שמות. כל השם זה בשביל זולתו, שיוכל לקרוא אותו בשמו. לכן כשאנחנו רוצים לצייר פעולת אדם על הסביבה, פעולת אדם גדול, פעולה גדולה שהביאה שלמות לעולם, אנחנו מציירים אותו לא מצד עצמו, אלא מזכירים את שמו. כלומר, פעולתו. על מה שחוץ לו. גם כשאנחנו רואים על הקדוש ברוך הוא שמו של מקום, הכוונה פעולתו או רצונו של הקדוש ברוך הוא ביחס למציאות. השם אחד הוא שמו אחד. שני דברים שונים. יש שם אחד ושמו אחד. שמו זה משהו אחר. כן, יש לנו כלל גדול שמגלגלים זכות על ידי זכאי. ומישהו זוכה להיות רשום בדבר גדול וקבוע לדורות בתיקון עולם בנוגע לזולתו. אדם שהוא מצד המעלה שלו אמור להשפיע על העולם לדורות ולתקן את העולם. הוא ודאי יש אדם ששלם מצד עצמו, והוא גם ישלים את חוק השלמות והקדושה. למען יהיה לנו לימוד לדורות, כי דברים גדולים כלליים לטובה יצאו מאנשים שהם לעצמם אנשי קודש. מי משפיע על הסביבה לטובה? מי מתקן? ובוודאי אדם שהוא בעצמו מתוקן, אדם שהוא בעצמו איש קודש, יראה השם, אנשי צדק. לכן אמר ברם, זכור האיש ההוא לטוב מצד עצמו, וחנניה מחזקיה שמו. זאת אומרת, המימרה פה מופיעה, כאילו יש פה שני נושאים. א', זכור האיש ההוא, מי זה האיש ההוא? מצד עצמו, אין לו שם. הוא מצד עצמו, הוא זכור לטוב, הוא היה איש טוב. חוץ מזה, מצד הפעולה שלו, אני אומר לך שקוראים לו חנניה בן חזקיה שמו, מצד הפעולה. כן, הזכירה היא מה שעשה דבר גדול המתפשט יותר מעניין עצמו. לפני שהוא עצמו גם מצד עצמו ראוי להיזכר לטוב, זה מה שעמד לו. לכן, בגלל שהוא כל כך זכור לטוב, זה הצליח בידו להיות משלים גם את שמו. כלומר שהוא פעל דבר גדול ביחס לזולת, וזה הנקרא, זה הערך, זה הפירוש של המושג שמו. לעשות דבר גדול זה דורש התאמצות רבה. כן, כדי להשפיע השוואה חיובית על הסביבה, צריך מאמץ. צריך שיחלץ האיש הפועל בכל כוחות הטוב שלו. בין כוחותו שהם קנויים לו מטבע עצמו בחירתו, בין כוחות שקבועים בו על פי מזגו ותולדתו מצד הוריו. כשאדם מוציא לפועל לסביבה דברים טובים, זה לא רק את האישיות שלו. זה גם כל מיני השפעות, מה שהוא התחנך ומה שהוא למד ומה שההורים שלו הטביעו בו. לכן אנחנו הרבה פעמים מזכירים גם את השם של אדם וגם את השם של אביו. גם כאן, חנניה בן חזקיה. יש קשר בין חנניה, הוא לא סתם מצד עצמו. זה שאבא שלו חזקיה, זה גם תרם לסיפור. ויודענו שגם אביו היה רשום בתורה וגדול בישראל, ודאי הוא ירש ממנו דברים רבים ונטיות לטובה. את כל רכושו הרוחני היה צריך לקחת עמו, בהתעזרות במאמץ האדיר הזה שהוא עמד לעשות פעולה גדולה מאוד, לבאר לדורות את ספר יחזקאל. פעולה הזאת גדולה בערכה, שצריכה כמובן כוחות גדולים, גם שכליים, המון מאמץ עיוני, אבל גם מידותיים. צריך איזה מאמץ נפשי, מוסרי, מאוד מאוד גדול, להסתגר מהעולם ולהיות שקוע בזה עניין לטובת הדורות הבאים. צריך הסכמה חזקה, כאילו נחישות, חפץ כביר, להיטיב לדורות הבאים, להעריך יפה את ערך הפעולה בעתיד כמו שיבואר. מוכן לנו ראוי להיזכר גם בשמו וגם בשם אביו לטובה. אז השם שלו, אם כן, זה חנניה בן חזקיה. מה הוא עשה? הוא הציל את ספר חזקיה. כי יסוד התורה שהנבואה לא תחדש שום דבר בהוראה. הנביאים אסור להם לחדש שום חידוש. כך אומרת הגמרא בשבת, שהנביאים אסור להם להוסיף ולשנות דבר מן התורה, כמו שסיכם גם הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. כוח בית דין יפה לחדש ולדרוש בתורה, כל בית דין לפי הבנתו, אין לך אלא בית דין שבימיך, וכשישראל על מכונם ובית דין הגדול יושב במקום אשר יבחר, אז אין צריך לשום חתימה והמשיכה לאיזו הוראה קבועה מדורות שעברו, כי אם בדברים שהם קבלות ברורות הלכה למשה מסיני, אבל כל הוראות מסופקות צריכות להיחתך על פי בית דין הגדול. כלומר, אם יש ספק, אם יש דברים ברורים, אז הכל כתוב בתורה, יש קבלה משה מסיני. אם יש ספקות, בספקות יש בית דין הגדול והוא מכריע. לפעמים היה בית דין אחד דורש בתורה ומעלה על פי דדרושיו הוראות חדשות, כל מיני מסקנות חדשות שיש לו מתוך התורה, אבל כל זה דברי תורה, זאת אומרת זה המשך של עיונו בתורה, כך הונח בעצם התורה על פי החוכמה העליונה, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו גם את הכלים איך דורשים את התורה, אז בעצם הוא נתן לנו את הדרך איך לפתח את התורה, היא נדרשת על פי דרכי התורה בצירוף השפעת השכל והסכמת ידי דין שבימים ההם. אבל הנבואה, מה תפקיד הנבואה? הנבואה, הנביא הוא לא פוסק הלכות. הנביא אין לו את הסמכות לפרש את התורה, לתקן תקנות ולפסוק הלכות על פי התורה. זה לא התפקיד שלו. הנבואה אין בכוחה לחתוך דיני בפועל. אלא מה תפקיד הנבואה? תפקיד הנבואה זה הצפייה. לצפות, לדעת לאיפה הדברים הולכים. מה הרצונות שהקב"ה מוליך אותנו אליהם, הגלגלים של ההיסטוריה. אז זה לא לפסוק הלכה, זה לא תפקיד הנביא, אלא כמו שיחזקאל עצמו אומר, צופן את עתידך. יחזקאל עצמו, הוא מגדיר את התפקיד שלו, התפקיד שלו זה צופה. כמו אדם שעומד במגדל, תצפית ומסתכל. לפעמים יראה הנביא מה שיהיה באחרית הימים. הוא יכול לצפות שפעם עתיד בית דין הגדול לדרוש בתורה הוראות מחודשות. זאת אומרת, עכשיו הנביא לא מחדש הלכה, אבל הוא יכול להגיד לך שפעם יחדשו הלכה מסוימת. אז יוצא עכשיו שהנביא בעצם אומר לך הלכה, לא מצד ההווה, מצד הלכה עתידית. ולפי דרכים מוסכמים בידינו, לפי מה שאנחנו נראה לנו היום, זה נראה לנו סותר דברי תורה. וכמו שנגיד היה, נגיד בתקופה הקדומה, נגיד היה נביא שהיה אומר, צופה איזה חידוש מדעי, שאף אחד באנושות לא הגיע אליו עדיין. זה נראה כמו מוזר, כן, פתאום איזה מישהו אומר ידיעה מדעית שסותרת את כל עולם מדעי שלנו היום. הדברים התגלו מעומקה של תורה בשעתיו. לכן הנביא הוא לא מתחשב, הנביא עושה את שלו, תאריך את דבריה כי יד השם עליה. אז הנביא הוא לא מתחשב בהווה, הוא מספר לך מה, לאיפה אנחנו הולכים בעתיד. אבל הדורות, אנחנו שאנחנו פוסקים הלכה, כל הזמן שלא באו למידה זו, עוד לא הגענו לעתיד, אנחנו לא יכולים להתאים את הדברים, דברי תורה. אנחנו יודעים מה לעשות, והנבואה לא אינה מכרעת, הנביא הוא לא פוסק. ואז מצד זה אני אומר, כנראה שזה נבואה שהקדימה את זמנה. הוא מספר לי על העתיד, אני לא יודע מה לעשות עם זה, עוד לא הגעתי לעתיד, נשים את זה בצד, כשיגיע העתיד אז נברר את הנביא, הספר הנבואי צריך להיגנז, נחכה. אמת הדבר שאנו מאמינים ומכירים שפעולתו רצויה, זה ודאי הנביא אומר דברים נכונים, אבל רק לעתים רחוקות, זה עתידי, זה כשיגיע דבר בפועל, על פי בדין יחתך הדבר. בטח משהו פעם יגלו, ימצאו דרכי דרישה שלהם בתורה, וימצאו שזה מכוון, זה מתאים לנביא. אבל כדי להשאיר את הספר עמנו, אם אתה בכל זאת רוצה להשאיר את ספר יחזקאל פה, צריך להעלות איזה איש למעלה ממדרגת בני אדם. צריך לקחת בן אדם, ובסופה ציורית נגיד לשלוח אותו לעתיד. צריך בן אדם שיצא, יתנתק מצורת החשיבה העכשווית וינסה בשכל שלו ללכת אל הבית דין העתידי ולחשוב במוח העתידי, להתנתק ממדרגת בחיי הדור, עד שבשכלו הכביר, כמובן בצירוף יד השם של רוח הקודש עליו, יוכל לצייר ולהעמיד תוכן של דרשות, של צורת חשיבה אפשרית, על פי דרכי חוכמה מופלאים שיתגלו בימים ההם, בית הישועה העתידה. ועל פיהם עכשיו הוא יכיר את דרכי הנביא שבעצם מתאים למסילת התורה. אז עכשיו חנניה בן חזקיה זה משהו מבהיל. זה אדם שהתנתק מנטלית ומחשבתית מהדור שלו, וניסה להישגר אל המוח העתידי כדי להסביר למה מה שיחזקאל אומר יש לזה מקור בתורה לפי איזה צורת חשיבה עתידית.
אבל עדיין צריך לבנות את זה עכשיו לפי המעיין של
השאר. לא, אז עכשיו זה לא צריך לבנות, כי זה לא משהו שמערער לי, זה לא מערער לי את צורת החשיבה של התורה. אני אומר, יש צורת חשיבה בהווה ויש לך צורת חשיבה שתתפתח, ואז אני לא נבהל. זה לא אומר לי שתורת החשיבה שלי של הנביא היא סותרת את התורה. לא, אם יש תורת חשיבה כזאת, מתישהו נגיע אליה.
למה צריך להסביר את זה? יודעים את זה.
לא, כי זה נראה כאילו סותר את התורה. הנביא אומר משהו שנראה לנו לא מתאים לדרכי התורה, צריך להראות לו, לא סותר את התורה.
למה צריך להראות את זה בפועל? למה לא מספיק הידיעה הזאת שלא סותר?
אני חושב שצריך היה צורך לברר את ההסתירה הזאת, שזה יוסבר גם. איך אני מבין? אולי יסביר עוד קצת, כן.
למה חשוב לשמר את הספר עכשיו, כאילו, אם לבוא גם יהיו נביאים ותמיד איך חמיש יוכלו חדש את הערכות האלה?
בוא נראה. זה עשה חנניה. העלו לו 300 גרבי שמן. השמן מורה על החוכמה האלוקית. זאת אומרת שהוא צריך להתרומם לחוכמה. נבחר שמן למשחה, לאות קודש ויתרון כוח קדושה. בא ללמד אותנו, זה בא להורות שהוא יתעלה במחקרו. לא לפי המידה המעשית המתבוננת, רק על פי השכל הפשוט האנושי, זה לא לפי השכל הנורמטיבי, אלא כי אם אתה צריך פה להגביר את השכל, ישווה דרכיו לאורחות קודש של חוכמה אלוקית. והוא גם ישב בעלייה, הוא צריך להתעלות, להראות שהוא מתעלה בדרכו מפני דורות הללו. מפני, אני מבין, לעומת. ושדברים אלו אינם נאמרים למעשה לעת כזאת. הוא לא בא לפסוק הלכה למעשה, הוא עכשיו בעליית גג. מפני שלא באו הדורות עדיין למצב המרומם שתהיה הדרישה של בית דין ראויה להם באופן זה. אבל מה הוא עשה? הוא דרש. כיוון שהוא דרש, כבר הציב לנו דרך סלולה, להתאים בכללות את דברי הנבואה עם יסוד דברי התורה. ואז, בזה, איננו יכולים כבר גם אנו להשתמש באורו בתורת לימוד, מאחר שידענו שלעולם לא תהיה הנבואה מכרעת את האורה המעשית, כי אם יש בצפייה לרגלי עניינה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שנבואה היא באה לצפות את העתיד. אבל הצפייה הזאת היא מתאימה על פי דרכי דרישה, היא מתאימה לצורת חשיבה, שהוא יהיה לקו, בעצם הנבואה עכשיו מתווה עכשיו את העקרונות של צורת החשיבה של בית דין הגדול שיהיה לעתיד ביום שישובו לנו כל חמודותינו, הארץ והמקדש הנבואה הממשלה, ועליהם כמובן בית דין הגדול, במקום אשר נבחר השם שם, יוצא תורה לישראל. אז לפי זה משהו מסביר שבעצם תפקידו של חנניה היה לכתוב את צורת החשיבה שבית דין הגדול העתידי אמור לחשוב בה. זאת אומרת, הוא כאילו איבד את הנבואה לרציונל שבית הדין העתידי יצטרך להתחשב בו, יצטרך לעבוד על פיו. אמנם רק בעלייה, ביותו מתרומם מהמצב ההווה, מתעלה למצב רם עתיד עתידי, יכול לדרוש בצפונות ונשגבות כמו אלה. לכן הפעולות של כניסת השמן הרב ההוא ועלייה לעלייה, זה בא לרמז את הסודות, היסודות של חוכמה, שעל פיהם תיבנה מערכה של דרישה עמוקה, שוודאי תוצאותיה רמות ונכבדות. אז הרווח הגדול כאילו עכשיו לא ניכר, אבל מתישהו כשיהיה בית דין הגדול יחזור, הוא יצטרך לבוא להעמיד לנר לרגליו את הסברות של חנניה כתשתית לצורת חשיבה עתידית. אז לפי זה בשביל העתיד באמת.
מה אם אני אפשר לגלות
אז לפי זה בשביל לעזור לבית דין העתידי. להנחות אותו. כן, להנחות אותו איך לחשוב.
מה זה לא
עובד? זה לא עובד. זה בשביל העתיד. שבית דין של עתיד ידעו איך... אז לא גונזים עכשיו. כן, אבל עכשיו אני יודע, יש לזה תפקיד. מתישהו, אני לא יודע מתי זה יבוא. אל תחביא את הספר. חכה, מתישהו זה יבוא, ואז אנשים יצטרכו להשתמש בספר בשביל להוריד. אמר רב כאן, נושא חדש. קצת היסטוריה. אמר רב כאן, כשחלה רבי ישמעאל בן רבי יוסי, שלחו לו רבי, אמור לנו שניים או שלושה דברים שאמרת לנו משום אביך. הייתה בדורו של, זה הדור של רבי יהודה הנשיא. הייתה הערצה לרבי יוסי. רבי יהודה הנשיא הריץ את רבי יוסי, והוא הריץ את רבי ישמעאל, בנו של רבי יוסי, כי הוא הבן של רבי יוסי. אומרים, הייתה רבי יוסי, מה שהוא אומר, זה כלל גם בגמרא בגיטין. כל מה שרבי יוסי חולק עם מישהו, תמיד הלכה כמותו. היה לו... טעמו עמו, נימוקו עמו, נכון? יש לו הבנות מאוד גדולות. אז אמרו לו, תגיד לנו כמה דברים משום אביך. שלח להם כך אמר אבא. היסטוריה. 180 שנה עד שלא חרב הבית, פשטה מלכות על ישראל. 80 שנה עד שלא חרב הבית, גזרו תומה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית. 40 שנה עד שלא חרב הבית, גלדה הסנהדרין והשבה בחנויות. למה יחטא? מה אין הפקבין לה לגבי הסנהדרין? אמר יצחק ועבדים שלא דנו דיני כנסות. דיני כנסות? מה לא דנו דיני כנסות? ארץ ישראל. אלא שלא דנו דיני נפשות. ואילל ושמעון גמליאל ושמעון, שזה השולשלת של אילל ושמעון גמליאל ושמעון, נגעו נשיאותם 100 שנה בפני הבית. היסטוריה. ידיעות היסטוריות של שנים. יש הבדל בין לימוד התורה שעיקרית ליתר הלימודים שהם גם כנצרכים. כן, המון לימודים צריכים, לא רק תורה צריך ללמוד, צריך ללמוד הרבה דברים. אבל כל הלימודים המעשיים, כן, כל המדעים למיניהם וידיעות שונות, הם נועדים כל דבר לשימוש ראוי לו. יש להם ערך לפי הצטרכותם. אנחנו בודקים אותם לפי הצורך שלהם. כמה זה נצרך, זה הפרמטר. ההפרזה על עמידה בדייקנות יתירה אינה משובחת. זאת אומרת, אם אתה לומד מעבר לצורך, אז זה כבר זה חסר טעם. לדוגמה, אתה צריך לדעת פחות או יותר, נגיד, את המדינות בעולם. עכשיו, אם אתה לא יודע בדיוק את השטח המרובע בקילומטרים של כל מדינה, לא נורא, אתה יודע פחות או יותר איפה כל מדינה נמצאת. נגיד. אז אתה לא יודע את המספר בין מטר מרובע. לא נורא, זה... לא צריך לדקדק עד שם, זה מוגזם. אבל בדברי תורה זה לא נכון. בדברי תורה הפרמטר הוא לא מה צריך, אלא הם מוסיפים מעלה להוגה בהם לא לפי איך שימושם. אם אתה תדע היטב והלכות נדע מה של טהרות, אין לזה נפקא מינה למעשה, אבל עצם ידיעת התורה היא מרוממת את האדם מצד מציאותם בו. זה שזה חל, זה שבראש שלך יש ידיעות של תורה, תורת אלוקיו בליבו, זה מרומם את זה. ולכן יש הבדל גדול בין בקיאות בפרטים של דברי תורה לבין פיקוד בדברים שהם לא דברי תורה. הנה פרטי הדברים ההיסטוריים ודיוקם. כן, תאריכים. יש לך אנשים יהודים, לא רק מה היה בהיסטוריה, כל דבר בדיוק, איזה שנה, איזה זה. הם דברים נצרכים, זה חשוב. למה? בתור כלל האומה. זה דברים שקשורים לעם שלנו, ומאוד מאוד חשוב לדעת, לא רק אירועים, אלא גם זמנים, זה עם ישראל, זה ההיסטוריה שלנו. התולדה, ידיעת ההיסטוריה של עם ישראל, זה אחד מענייני הקניין שלה, זה חלק מהקניינים הלאומיים, וזה עושה רושם טוב, זה מגביר את אהבת האומה, אנשים שהם יודעים את ההיסטוריה של העם שלך, אתה יותר קשור לעם שלך, אתה יותר שייך למסורות של העם שלך, וזה מחזק. אבל כמובן, אין לדמות ערך ידיעת פרטי הזמני המאורעות לערך ידיעת פרטי התורה. כי ידיעת פרטי התורה הם מיוחדים בייחוד לפי הקדושה הישראלית שבהם אנחנו מובדלים מכל המלאכות. זה דברים שהם ייחודיים לנו, עם קדוש אתה לשם אלוקיך. על יד היסטוריה זה גם חשוב, אבל בזה אנחנו, כל עם זה חשוב שלמד את ההיסטוריה שלו. כן, כל עם צריך לדעת את ההיסטוריה שלו, ובזה אנחנו לא שונים משאר עמים, שגם אנחנו צריכים לדעת את ההיסטוריה שלנו, לא פחות ממחרים, אבל לא מתגלה פה ההבדל האיכותי של ישראל, ההבדל בין ישראל לבין שאר העמים. כל אומה צריכה ללמוד היסטוריה לפי ערכה. אז מה בכל זאת ההבדל בין ללמוד היסטוריה של עם ישראל לבין היסטוריה של שאר העמים? הידיעה בהיסטוריה שלנו היא נעלה מידיעת יתר העמים בשלהם, כי במקביל לעומת עליית ערכה של התעודה הכללית, כי המטרה שלנו ההיסטורית היא גדולה מכל עם השעות פני האדמה. כיוון שהתפקיד ההיסטורי של עם ישראל הוא תפקיד יותר חשוב, אז גם למידת ההיסטוריה של עם ישראל זה יותר חשוב. לכן מבחינת לימוד היסטוריה זה הרבה הרבה יותר חשוב ללמוד היסטוריה של עם ישראל, להשקיע בזה. עיקר, אם כבר לומדים היסטוריה, אז קודם כל את זה, ללמוד את זה, להיות בקיא בזה, זה מאוד חשוב. יש עוד דבר, אמנם שידיעת המאורות הלאומיים אמנם חביבים הם, זה נכון, אבל צריכים להיזהר שלא יעמדו בשורה אחת עם קדושת עברי תורה. זולתי חלקי מאורות שבחרה מהם התורה. יש מאורות שנכנסו לתנ"ך, זאת אומרת שזה מאורות שכבר יצאו מגדר היסטוריה, הם הפכו להיות אמירות תורניות, כמו שיחתן של עבדי אבות. אם בחרה בהם ההשגחה האלוקית לשום אותם בתורה, זה ממש דברי תורה. אבל מצד עצם המושג של התולדה, של ההיסטוריה, צריך תמיד להיה הבדל בין קודש לחול. יש את החלקי הקודש של ההיסטוריה, שזה מה שמופיע בתנך, ויש היסטוריה שצריך לדעת אותה, אבל זה חול. כדי שלא יבואו הטועים לטעות שכל ענייני תורה הם נערכים לפי דעת לאומיות פשוטה, כי אז אתה תגיד שמה זה תנך, והיו תפיסות כאלו. התנך זה ספר ההיסטוריה הלאומי שלנו. זה לא נכון. התנך זה יותר מספר היסטוריה לאומי. התנך זה דבר קדוש, ממרומים. על כן, אם כי דברי תורה צריך להראות שעצם העסק בהם יקר ולא רק הידיעה, ולכן מברכים לעסוק בדברי תורה, המטרה היא לא רק לדעת, אלא עצם לימוד התורה ומעלה, היסטוריה זה לא ככה. פרטי התולדה, פרטי הלימוד ההיסטוריה, אומנם החיבה הלאומית, יש חיבה לאומית, זה מכשיר אותנו להשתדל שלא יובדו הפרטים ההיסטוריים מתוך הכלל, אבל עדיין זה לא מעלה אותן למידה של חיבה יתרה של דברי תורה. כל הימים שהיה רבי ישמעאל ברבי יוסי, הוא היה הנושא את הידיעות ההיסטוריות הללו בבריאותו. הוא ידע המון ידיעות היסטוריות, אבל הוא לא היה רודף ללמד את הידיעות האלו. לא, אני יודע ידיעות היסטוריות, האם צריך להעביר את זה הלאה? לא, הוא עסק בללמד תורה. הוא ידע המון היסטוריה, אבל הוא לא היה מורה להיסטוריה, הוא לימד תורה. כי הן צריכות רק להיות נמצאות באוצר הכלל. העיקר שיש מישהו בעם ישראל שיש לו את הידיעות ההיסטוריות. האם כל אחד ואחד מישראל צריך להיות בקיא בפרטים הקטנים? לא. העיקר שזה נשמר ברוח של האומה, בזיכרון הקולקטיבי, יש מי ששמה זוכר את זה. כיוון שאדם אחד גדול ונעמד יודען, הן נמצאות, ואין למעט זמן, חבל לבזבז זמן של ידיעת דבר מן התורה בשבילן. חבל לבטל אפשרות ללמד תורה, יש לו כוחות ללמד תורה, אבל באותו זמן עדיף ללמד תורה. כן, נכון, אבל לא הפרטים, זה מה שהוא מחלק. הוא עושה פה חילוק בין ההיסטוריה לפרטי ההיסטוריה. ההיסטוריה עצמה כולם צריכים לדעת, זה ודאי נכון, כי זה מחזק את הקשר. הפרטים זה לא מה שמחזק את הקשר, אבל זה צריך שזה יישמר באומה. יש מה זה משנה אם 180 שנה היה, מתי פשטה מלכות אדום? ואם זה 190 שנה, זה משנה לך? אתה יודע שהרומאים השתלטו על ארץ ישראל, ואחרי כמה שנים שהיו פה, הם החריבו את המקדש. אתה יודע את הדבר הזה. זה חשוב מאוד לדעת את זה. האם זה 180 או 170 או 190? מה זה משנה? זה לא כל כך משנה. ברמה של ההבנה שלך את תולדות האומה, בקשר שלך למה שקרה לעם ישראל. אבל צריך שיהיו בעם ישראל כמה אנשים שיודעים היסטוריה עד הפרטים הקטנים. זה חשוב. האם כל אחד צריך, האם תלמיד חכם שיכול ללמד תורה ילמד באותו זמן היסטוריה? חבל. הוא באותו זמן רבי ישמעאל יכול ללמד תורה, הוא כשהוא בריא, אז הוא מעדיף את כל האנרגיות שלו להשקיע ללמוד תורה. לא כי דברים אחרים לא חשובים, כי במה יותר חשוב זה יותר חשוב. אבל כשהוא הולך למות, כשהוא חולה, הוא נחלש. ועכשיו פה מדובר כשהוא חלה רבי ישמעאל. כשהוא, שחלה חוליו אשר מת בו כפי הנראה, עלול הדבר שהשתקחו רשימות. מרשימות רבות ערך בידיעת ההיסטוריה, זה מאוד חשוב, זה כן צריך להעביר את הפרטים הזה הלאה. אז דווקא לפני מותו, אז הוא, כשאין לו כוח כבר ללמד תורה, אז מאוד חשוב לו להעביר את הידיעות המדויקות ההיסטוריות. שלחו לו, אמרו לו, הנה עכשיו הגיע הזמן, אנחנו יודעים שאתה ידען גדול בהיסטוריה, תעביר הלאה. זה חשוב שאנחנו יהיו באומה אנשים בקיאים בהיסטוריה. יש אגרות, כמה אגרות של הרב קוק לרבי יצחק אייזיק הלוי. הוא כתב ספר שנקרא דורות ראשונים. הוא בעצם כתב ספר היסטוריה על פי רוח היהדות, שבאמת על כל ההיסטוריה, והרב מאוד מעודד אותו. מאוד מאוד מעודד אותו, זה חשוב מאוד, והוא ממש ירד לפרטים, וזה מאוד מאוד חשוב שיש לימוד ספרי היסטוריה מדויקים, רציניים, שנכתבים על ידי אנשים שאכפת להם מעם ישראל, אכפת להם מהמסורת של עם ישראל, מהערכים של עם ישראל. אז זה מומחה כזה, יש מומחה לדבר, והרב מאוד דוחף אותו, אומר לו, תכתוב הרבה, וזה חשוב. אז באמת הוא הוציא את סדרת דורות ראשונים. היו עוד חכמים, היה יבץ גם כתב, גם היו עוד. כי באותה תקופה, התחיל עוד לפני כן, וההשכלה מאוד עסקה בזה. היו כמה משכילים שכתבו גם ספרי היסטוריה. זאת אומרת שזה חשוב שיש ספרי היסטוריה שהם גם אנשים יראי שמיים. אני זוכר, השם יקום דמו, אבי וולנסקי, השם יקום דמו, הוא הלך ללמוד היסטוריה בשביל זה. הוא למד היסטוריה באריאל, עשה תואר, זאת הייתה המשטרה שלו, זה היה גאון. כל התואר שלו, הוא לא מפסיק לערב עם החוקרים שם, טיפוס כזה, המקשה עליהם קושיות, הוא מתעמת איתם, על כל דבר. היה לו חשוב שיהיה לו ידיעות היסטוריות מסודרות של עם ישראל. מיוחד הנושא של השואה אצלו היה שלט. כל מה שקשור לפרטים, היה קורה כל הזמן, ספרים על השואה, ידיעות מאוד גדולות. שלחו לו, הגיע הזמן. תגיד לנו כמה, שניים, שלושה דברים. שלא ייפקדו מאוצר הכלל. שלח להם, כך אמר אבא, 180 שנה עד שלא חרב בית, פשטה מלכות אדום על ישראל. בכלל היה מצב ישראל לימי בית שני, בייחוד מכוון בתור הכנה ואיזור כוח לימי הגלות. זה דבר שהרב חוזר עליו בהרבה מקומות, זה מופיע בעוד ספרים, זה מופיע ברב צדוק הרבה פעמים, שבעצם כולם ידעו שעוד מעט נצא לגלות, ותפקיד בית שני היה בעצם להכין את הכוחות, להכין את האומה לקראת הגלות הארוכה. צריך להכין כוחות רוחניים באופן שיספיק לגלות הנוראה והמרה כמוה. צריך הכנה רבה ועצומה. צריך שבימי ההכנה יהיה כוח אומה שלם, למען תוכל להשתמש בכוחות גדולים להכין חי לימי רעה נוראים. אומנם כשאומה בשלוותה הגמורה, אם האומה שלווה, אי אפשר שיכנס ספר רושם אפילו בלב הגדולים לדאוג להכין הכנות לימי גלות וחורבן. יש פה פרדוקס. מצד אחד אתה צריך שהאומה תהיה חזקה כדי להכין מטען לעתיד. אבל אם הכל נפלא, אז אף אחד לא חושב על עתיד, הכל נראה מצוין. אז אף אחד לא עסוק בלהכין צדה לדרך. לכן הקדוש ברוך הוא דאג שגם במצב הלאומי של בית שני יהיו קצת ככה סדקים. מעת השם הייתה זאת, שמשך זמן גדול עד שלא חרב הבית, שעדיין האומה במצב יחסי טוב, האומה מחומשת עם כל הכוחות הגשמיים והרוחניים, כבר אז פשטה מלכות על ישראל. כבר נופרו סדקים, כבר ראו, היה צפו לכל יודעי בינה במושג חושי, בצורה חשו את המציאות, שהמעמד אינו כי מעמד הראי, שהמצב פה הולך ונהיה קשה, אנחנו עומדים להרס והולכים לגלות, לכן בעוד מועד, בעוד הקדושה השלמה עמהם, בעוד בית המקדש חי וקיים, והמרכז הרוחני על מכונו, הם ביצרו את המעמד הרוחני באופן שמספיק לדרך ארוכה ואפלה של הגלות החל הזה. 80 שנה עד שלא חרב הבית, גזרו שתי גזרות, כן. זה יותר מהורדוס. כן, זה יותר מהורדוס. זה כבר, זה בסוף החשמונאים. בסוף החשמונאים. כן. הם הזמינו את הרומאים לפה, בסכסוך שהיה, ואז הרומאים התחילו להיכנס לפה, ליותר ויותר, נכון. כשהאומה עומדת במצב איתן ורואה בעיניה את עושרה הרוחני, מה טוב הוא עליה, מה יפו ונעמו יתרונותיה, האומה נמצאת בתוך עצמה, אור חוכמת אלוקים מאיר בה, שרי קודש מתהלכים בתוכה, לעיניה ואות ומופת על מעלתה, מקדש הקודש עומד על מכונו ברוב כבוד, קדושת עליון גלויה, אז היא לא צריכה להגדלת כוח חיבה מצד פרטי בניה לה בכללה, לא צריך להראות את הצדדים הגרועים שנמצאים אומות העולם. כעם ישראל חי, נמצא במיטבו, וגאה בבניו, גאה בעצמו, שמח בחלקו. לא צריך להראות שהגויים הם, לא, הם גרועים. אין צורך. אתה רואה שבעצמך אתה יתרון. לא צריך להגדיל את ערך העם בעיני עצמך על ידי זה שאתה מראה כמה הם לא. אבל בגלות זה לא יהיה ככה. מתור הכנה אל הגלות המרה, כל חמודותינו הלכו בתמס, של מוות, ולא סדרים נראה בבית ישראל פנימה. אנשי החסד נמעטו, שחו, גדולי התורה ודעת אלוהים נצערו. אז צריכים בהכרח לשאת עין על החסרונות והפחיתות שנמצאים במות העולם. בגלות, הרבה מהגאווה היהודית נבנתה מהמצב המסכן של הגויים. תראה איך הם נראים, תראה את המצב המוסרי שלהם, תראה את ההשכלה שלהם. זה יצר את הגאווה, גאוות היחידה. להשכיל מתוך זה את ערך הסגולה הישראלית, שעם כל אסונם וגלותם ונדודם, שכל אלה אומנם הם משפילים את רוח העם, הם קודם כל עומדים לנס, תסתכל את עם ישראל, יש להם מוסר טוב, יש להם קדושה אשר עליהם, סגולות נפש פנימי, והכל הפך המעלה והקדושה, וזה מצויר על ידי תומה. לכן, בעוד עם ישראל בארצו, היה צריך להכניס את הנשק הזה. ארץ העמים תמך. הגלות, הגויים זה דבר תנה, זה היה צריך להחדיר בלבבות, תראה את השיטלות שלהם, תראה איך הם מסכנים, וזה נשק לקראת העתיד. בעוד מועד גזרו תומה לרצמי, למען יופלם הציור של חיבתם של ישראל על ידי גם ההשקפה לצד הגרוע, לתומה ששולטת בארץ העמים. הטבל, הטבל זה נראה לי כתוב על משקב בהמה, טבל הוא, נראה לי עניין של תועבות, זימה, רצח, גסות ויתר דברים הבהמיים שבהם יושבי ארץ העמים, ארץ העמים שקועים, ולעומתם תוכר היטב חיבתם של ישראל בכל עת, גם בטלטולם בגלותם. אמנם להשלים את ההכנה לגלות צריך להשריש, כי אמנם מאוד השתנו דרכי החיים מצד הגלות. לכן צריכה אומה לדעת שגם בשינויים שתמצא בדרכי החיים, תמיד צריכה שתיקח ממה את התורה לקנה מידה. זאת אומרת, אתה עומד להיות בפני תקופה מאוד של שינויים, צריך שיהיה לך משהו שאיתו אתה, משהו קבוע, איזה עקרונות שאיתם אתה, כל דבר איתו אתה מפלס את דרכך. גם אם המציאות החדשה שבדרכי החיים תתאים את התורה, שתתפשט עליהם בכוח קדושתה למען תלך בטח דרכה. זאת אומרת, גם אם יהיו דברים חדשים, תמיד צריך להתאים אותם אל אמות המידה של התורה, כדי שאתה תלך בדרך נכונה. ולכן הייתה לזאת בחינה לדבר חדש. יד הזמן המציא על פי הדרכי החברה האנושית כלי זכוכית. כן, יש הרי ויכוח היסטורי. זה דוגמה לויכוח בין החקר המקרא לזה. יש פה גזרה שגזרו תומה על ארץ עמים ועל כלי זכוכית. ההיסטוריונים טוענים שזה לא במקרה, כי אז בדיוק התחיל להתפשט השימוש בכלי זכוכית. התפתחו טכניקות יותר משוכללות. אז הוא אומר, נכון, הנה חינמי. זאת אומרת, באמת התפתחו באותה תקופה טכניקות של כלי זכוכית. זאת אומרת, זה משל להתחדשות. ואתה גוזר תומה, זאת אומרת שאתה מביט במבט של תורה על המציאות המתחדשת. איך אתה מסתכל על המציאות מחודשת, על מציאות במבט של תורה על מציאות מחודשת? התורה לא דיברה על כלי זכוכית. לא מוזכר בתורה, יש כלי שטף, זה כלי מתכת וכלי חרס בתורה. כלי עץ גם מוזכר בתורה, כלי זכוכית לא מופיע בתורה. אין בתורה. יש חרס בעיקר. אז התורה לא אמרה, לא דיברה על התומה שלהם. נשתנו הזמנים, כלי זכוכית נעשו לכלי שימוש. באו חכמים ואמרו, אתה רואה? צריך להדכן או לומר מה אמירת התורה, שלא יהיה מצב שהתורה לא מתייחסת למציאות משתנה. זה מאוד חשוב, אחרת אתה תמצא את עצמך בגלות, כאילו באיזה בעיה. זאת אומרת, התורה שייכת לעבר, והחיים מתפתחים, וכאילו אין, אם אתה שייך לתורה, אתה מנותק מהמציאות המתפתחת, המשתנה. זה לאות, זה סימן, שבהזדמן המון שינויים, יהיו שינויים, גם בדרכי החיים הפרטיים והכללים, תמיד נגד עיניה שכוח התורה צריכה להתפשט. אין דבר כזה שמתחדש איזה חידוש מדעי, חברתי, פוליטי, לא משנה מה, שלא מתייחסים אליו במבט של תורה. התורה תמיד צריכה להתעדכן, תמיד צריכה להיות בעניינים, על כל אורחות החיים, לפי תחודת שינויים. וזה עיקרון שני בגלות. שתי עקרונות אם כן לאורך היציאה לגלות. אחד, תמיד להדגיש את היתרון של עם ישראל מול שאר העמים, יתרון איכותי. שתיים, תמיד שהתורה תהיה בחזית של העדכונים השונים שמתרחשים. התומה של ארץ העמים תחייב שינויים רבים בחיה והגנות רבות. שלא תתפשט אותה תורה בגוף ואומר ונפשה. אבל אתה לא נלחם, תהיה מוכנת לקבל באהבה את כל הדברים שעל פי אותו מצב צריכה להיות נזהרת בהם ביותר כדי לשמור את קדושתה וצביונה. דוגמת הטומאה, היא כתובה בתורה על כל מיני כלים שלפי סדר חיים העתיק, אבל גזרנו אותם גם על כלי זכוכית, כלומר להמשיך את כוח התורה על פי סדרי החיים החדשים.
אפשר להגיד שזה לא רק איך נרצו לגזור גזרה כדי להראות את המצב החדש על גבול זה, אלא זה גם יותר מזה, גדרו תומעה דווקא כדי להגיד שמעכשיו חדש אפוא מן התורה.
שלא לחדש.
כן, זה לא תומעה להחליף חורית, ואם נופל משהו תמה, אז...
יכול להיות, למרות שהוא לא הגדיר את זה כאן. מה?
שימון בן שטח עם התקנה של המרבה
אחרי. שמה?
שימון בן שטח עם
התקנה. היה לפני, הרבה לפני זה. הרבה לפני, בוודאי. זה משטח הרבה לפני.
לא היו אחרי זה תקנה?
כן, היו תקנות, למה לא?
כן. חדש אסור
לתקנות. לא, אני חושב שחדש לא מתכוון תקנות, הוא מתכוון דברים תרבותיים חדשים, כן. יכול להיות. כן. אז זה מה שהוא מנסה לומר, שאולי זה מעבר לזה גם, יכול להיות.
מה הייתה הגזירה?
כן, למשל.
גם על מתכת?
מתכת על זה כתוב בתורה. מה שאמרו שכלי זכוכית, הטענה בכלי זכוכית הייתה שבעצם זה כמו חרס, זאת אומרת, עושים את זה הרי מחול. אז כאילו בעצם זה כמו מדרבנן, מתייחסים לזה כאילו זה כך. יש המון מחלוקות ראשונים מסביב לזה, איך בדיוק להגדיר את כלי זכוכית, זה נכון.
אז זה היה בעיקר תקנות, זה היה ביטוי גדרו, זה גם ביטוי שהתחיל להתחדש.
התחדש, יכול להיות. זה בגזרו.
זה לחתוך, לחתוך עצים,
טוב, שבת שלום, בשורות טובות.